אנחנו מתקדמים בסוגיית באור מחתרת. אני מודה שאני להפתעתי קצת, או לא להפתעתי, לא יודע איך להגיד, אני נתקעתי פה, אתמול מצאתי את עצמי עמד שעות רבות מאוד במדרשי ההלכה, שאני חשבתי שנעבור אותם לסוגיה, אז פתאום ישבתי עליהם עוד שעות.
זה היה משהו
קצת מהתובנות אני רוצה לחלוק איתכם עכשיו. ועל רקע זה נעבור לסוגיה. כשאני רוצה לזהות, יש פה כבר, אני רוצה לסמן שני נושאים מרכזיים שאני מרגיש שהדיון בהם בכל האורך הוא שיותר משניים, אני מניח כרגע לפחות שניים שהדיון בהם נע לכל אורך הסוגיה. כבר אפשר
שאלתי אם מישהו יתנגד, לא אמרו סער ותדליק וזה.
אוקיי, אני מאוד
לקראת
שני נושאים שאני חושב שכבר סימנו אותם, שהם בעצם אם תרצו שני החלקים של המשנה שהופכים להיות גם שני מוטיבים בסוגיה. ואני, אחת השאלות שמאוד מטרידות אותי ואין לי עדיין עדיין מענה, זה מה היחס ביניהם. זה בא במחתרת מצד אחד, וגם נלך שוב למשון המשנה שהוא נידון על שם סופו, בסדר? שזה כותרת מבחינתי לשאלה הרחבה של הצדקת הדין, סיפור קדים, של הצדקת הדין הזה המוזר של בבא מחתרת, שזה מתגלגל, ונראות יותר בהרחבה לכל הסיפור של רצח/פיקוח נפש, בסדר? זה מערכת אחת של מושגים, שאנחנו נפגוש אותה שוב היום, במדרשי ההלכה היא, אני חושב, מערכת המושגים המרכזית שעולה לדיון. ויש לה המון המון השלכות ומשמעויות. בצד השני, אנחנו מוצאים עוד מערכת שהשאלה, שוב, עדיין מורכבת לי, יש לי איזה כיוון למחשבה, אבל השאלה של היחס בינה לבין המערכת השנייה הוא קצת מורכב, וזה עבר במחתרת ושבר את הכלים, זה המשך המשנה, ושבר את הכלים פטור. שזה שאלת הנזק, או יותר בפירוט שאלת הקימלי בדירה במיני. אני שם פה סימן שאלה, כי מי שראה את המאמר, לא ראיתם עדיין, באמת לא שלחתי לכם, נשלח לכם את המאמר של פרופסור מתחיהו ליפשיץ, שרצה לטעון שהתובנות הבסיסיות של הדין הזה בכלל לא קשורות לקימלי בדירה במיני, גם בסוגיה, גם בפסוקים, גם בזה, ואני רוצה לטעון שהמאמר שלו הוא מופרך לחלוטין. אין שום אפשרות לקרוא את המקורות כמו שהוא קורא אותם, אני לא מצליח להבין, נראה לי שהאבורט, זה עבודת הדוקטורט שלו שהוא כתב כדי לטעון שהכלל שאין אדם בקיום שלו זה כלל מאוחר מאוד, הוא ניסה להראות שכאילו בדירה במיני זה משהו שמתעצב רק בדורות מאוחרים, ולדעתי זה ממש העביר אותו על דעתו האבורט הזה, ואין שום דברית, אני לא צריך להבין את מקומות המקורות. זה פשוט לא יעלה על הדעת. זה בסוף, אבל זה שבאופן פשוט מה שאומרת המשנה, בסדר? זה טוב, קצת אתמול זה מאוד מתיח אותי הסיפור הזה, אתם שומעים שאני קצת עם אגרסיות בעניין, אבל באופן פשוט מה שאומרת המשנה שהוא בפשטות, לא לסבך את התמונה, זה שמי שבא במחתרת לא שבר את הכלים, נכון? הסיפור זה לא שבר, המשנה מופיעה.
שבר?
שבר את החבית.
לכאן, לכאן.
החבית.
החבית, יש חבית.
עבר במחתרת ושבר את החבית.
אוקיי, עבר במחתרת ושבר את החבית, קרא לנו את המשך גם.
אם יש לו דמים חייב, הוא אין לו דמים טוב.
אוקיי, אז היה עבר במחתרת ושבר.
מי
ששבר
לך,
נהיה. שבר את
החבית.
משהו
בטחן.
בסדר.
עכשיו,
זה... בחבית
שלנו.
אם יש לו, פתור כמובן אם יש, אם אין לו דמים. זה מה שפותר אותו. אני לא כל כך מבין איך אפשר לקרוא את הכלל הזה שלא על רקע קימל בדירה במיני, אנחנו נראה את ההצעה של פרופסור ליפשיץ שכמה מורים מפרחת. אבל זה הנושא השני. עכשיו, אלה שני נושאים ששימו לב, במשנה עם שני החלקים של המשנה, נכון? והם מסמנים שתי, השאלה, אולי אחת הדיונים שאני רוצה להציף בעל החלקים שלנו, זה מה, לכל אחד מהם יש מערכת סברות עצמאית, נכון? הוא פועל כאילו בגזרה אחרת. כאן אנחנו מדברים על דיני נפשות, כאן על דיני ממונות. השאלה היא, מה זה יקרה בכלל בין שני החלקים האלה של הדיון? זאת אומרת, האם יש בין שני החלקים האלה איזשהו סוג של זיקה? זאת השאלה שאני רוצה להציף, כש... הדין של ג' בדרך כלל מיני עצמו הרי כבר יוצא בעצם איזו זיקה בין שני החלקים. בעצם אומר, אתה פתור על הנזקים אם אתה חייב מיתה.
או מה שרב אחר כך אגיד בגמרא.
שמה? בדמים קלנו.
מה שהגמרא תגיד בגמרא.
לא, מה שרב יגיד בגמרא זה שפסוק...
יצא הפתור.
כן, כבר זהו, לעזוב לפני דמים קלנו. זה כבר יצא ביניהם יחס.
עכשיו, כאן אני רוצה לנסות אבל להבין שוב, יש פה את היחסה פשוט, יש פה שני סעיפים ודין בא במחתרת, זאת אומרת, סעיף ראשון שאומר שצריך להרוג אותו או שאפשר להרוג אותו, הסעיף השני, גם בשאלת המשמעות הכלכלית של זה. אני, יש לי תחושה עמומה שאני חושב שאתם יכולים להיות שותפים לה, וזה שיש פה משהו מעבר. זאת אומרת, למה למשנה דוגמה חשוב לומר את הדין הזה דווקא? ובואו נלך צעד אחורה, אולי למה לפסוקים כבר? נזכרנו את השאלה הזו, אני מזכיר כבר כשקראנו את הפסוקים. זאת אומרת, למה? מה אומר את החזה בפסוקים בין דמים לא שלם לשלם, נכון? עכשיו, אמרנו שבפסוקים... טוב, בואו נשאיר את השאלה אחרי. בסדר, לא ניכנס כרגע לעוד הרחבות סביבה. ברור שהעוגן בפסוקים זה דמים לא שלם לשלם, נכון? משמע מכאן שאם אין לו דמים לכאורה הוא לא משלם. בפסוקים אפשר להסביר את זה בכמה וכמה משמעויות. המשנה בחרה אפיק אחד של פרשנות והפכה את הדבר הזה להיות בעצם המוטיב והמשפטי המרכזי שמוזכר במשנה, או הדין היחיד בעצם שמוזכר לגבי בבא מוכתנת במשנה מעבר לעובדה שהוא נידון לשם סופו. כשאנחנו מכירים עדה במדרשי ההלכה וגם בסוגיה עוד כמה דינים שהיה אפשר להזכיר, נכון? מה לזמן? היה אפשר להגיד שזה בין ביום ובין בלילה? היה אפשר להגיד שזה לא רק במחתרת.
שבת לא שבת.
שבת לא שבת. אנחנו מכירים עוד כמה התלבטויות שעלו במדרשי ההלכה, שיש להם לכאורה נפקמין על הדין הרבה יותר מרחיקת לכת מאשר לשאלת החבית, נכון? והבחירה, לכן אני כל הזמן רוצה להציף את הבחירה של להפוך את ג' בדרך כלל להיות הסיפור של בבא מחתרת לבחירה שהיא גם לא מובנת מאליה, וגם שצריך להקדיש מחשבה על השאלה מה המשמעות שלה ומה התמונה הספרותית שעולה מהסוגיה. כשגם אני רגע שנייה של מתודולוגיה, זאת אומרת, השאלה זה סוגיה כזו, אני חושב, אנחנו מנסים ללכת פה בין כמה שפות. זאת אומרת, יש פה את השפה הלמדנית, שתנסה לנתח באופן למדני, למה באמת יש פה, אין פה קימלה בדרה במיני, מה היחס בין המדת של קימלה בדרה במיני כאן לקנייני גזלה, לדין והשיב את הגזלה של כזה, נשארה כבר את רשי קצת, לדיון שכזה התפתח באחרונים, בואו בהרחבה ביחס לדיונים האלה. זאת אומרת, יש פה מערכת שלמה של דיונים למדניים שתנסה להשיג באופן משפטי למדני את השאלה מה יוצר פה קימי בדרה במיני, או איך אנחנו מסבירים את דין קימי בדרה במיני בתוך הגדר של בבא מחתרת. יש פה עוד שאלה שאני רוצה להציב אותה, נניח, אני לא יודע אם המינוח ספרותי, השאלה המדויק הוא המינוח המדויק, כי ספרותי זה מין אמירה כללית כזאת, שאני לא לגמרי לשופע שהיא אומרת משהו, אבל נניח בכל זאת שיש פה את השאלה הספרותית או העקרונית, האידלית, המוסרית, מה הקשר בין שני הדברים האלה? כשאני מציב, קורא את פרשת דין בבא מחתרת על רקע הדיון המשפטי של קימל בדרב המיני, או להפך, כשאני קורא את הדיון של קימל בדרב המיני על רקע פרשת בבא מחתרת, ובסופו של דבר, כשאני מסתכל על דף הגמרא שבו הגמרא עוסקת בבא מחתרת וחצי ממנו מתעסק בשאלות של קימל בדרב המיני, מה זה אומר לדין בבא מחתרת? זאת אומרת, מה בסוף, נקרא לזה, האנרגיה שצפה מהסוגיה הזאת? מה בעצם הסוגיה הזאת אומרת?
אפשר לחדד את זה טיפה יותר, שבעצם הדין הבסיסי של והרגו לא מופיע במשנה. כלומר, אפילו כאילו, הנהרג על שם סופו, כן? כאילו, אפילו... יש רק הצדקה ואין אפילו את הארץ, זה כאילו זה מאוד חזק.
לא מתואר זה שהוא הרג אותו.
כן, הבבא מחתרת נידון לשם סופו. מה אם הבבא מחתרת, לצורך העניין כמו ורודף, מציני אותו בנפשו, או אפשר להרוג אותו, או היה בבא מחתרת והרגו, זה כי נידון לשם סופו. כלומר, כל מה שיש לך זה הצדקה, וכשיש לך כל מקרה בתוצאה זה רק לגבי
התאונה יותר. אבל עצם זה שיש הצדקה זה כאילו מייתר את הארץ.
אני לא בטוח.
זה כיוון כאילו מסוים של המשנה הולכת. איתה יכולה לתאר זה בתור כאילו הוא הרג אותו ואז הוא פטור, אבל בכוונה נתת את זה בתור איזשהו דין.
אוקיי, נכון, מה שהבישיים אומר זה שבעצם לאמירה נדון לשם סופו שכה קראת אותה כאילו כאמירה חלשה יחסית על רקע האפשרות להגיד שיהרוג אותו, או אולי נלך עם הגמרא, שכל אחד שרואה אותו יכול להרוג אותו בעצם, זה בכלל לא דין בבעל הבית, נכון? זה דין הרבה יותר רחב. על רקע האפשרות האלה, אני ממשיך איתה, באמירה הזו, באו מוכתר נדון לשם סופו, יש שם משקל. היא אמירה מאוד משמעותית.
אני מסכים שיש לה המון המון משקל, אני רק אומר שמבחינת כאילו... התהליך המשפטי...
הפואנטה, אתה אומר, היא מונחת לא ב...
כן, הפואנטה לא מונחת בעצם המעשה, כאילו, אני רואה לזה בדומה בן צורר ומורה, כאילו, זה משנה אחרי משנה, והמשנה שבן צורר ומורה שמדברת על נידון לשם סופו, היא המשנה הכי אגדתית בפרק. כן, כל הפרק הוא לא עושה, יש לו דינים מאוד מאוד, נקרא לזה משפטיים, ואיך בדיוק צריך לגנוב, ואיך לא צריך לגנוב, וממי, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת הדתית כאילו כי היחידה בפרק.
היא על דידון השם סופו, ואתה אומר דידון השם סופו פה מתפקד באופן אחר מזה שהוא תפקד בבן סורורורת, גם ברמה הספרותית, לא רק ברמה המשפטית. גם ברמה הספרותית, גם על שם סופו בבן סורו מורה היה שייך לאיזו ספרה אגדתית כזו שבה כאילו שוב צדיקים, נכון, מיטה לצדיקים זה רע להם ורע לעולם ושינה לרשעים, כל הדימונים האלה, מאגר הדימונים האלה שפגשנו שם במשנה של נדון על שם סופו. אתה אומר בוא נדון על שם סופו, גם אם אני הולך עם מה שאבישי אמר הוא מתפקד באופן שונה לחלוטין.
למרות שהקים בדבר אני דווקא מעצים את המעמד כאילו בהקשר הזה, הוא דווקא נותן לו הרבה יותר גדר משפטי ו...
כן, זה רק גדר משפטי, באמת אין, יש חוסר עיסוק בוטה בנושא של ההריגה. כי לא משנה אומרת, חבר'ה, באמת לא... לא נתחיל לחרוף פה...
זה לא באמת הורגים אותם, ולכן השאלה היא רק השאלה
המשפטית. אני מתעסק בדברים, כן, כאילו...
אני גם קראתי את זה. כאילו...
נידון לשם סופו, כאילו בא ואומר, זה לא שהוא הולך להרוג אותך עוד רגע. כאילו זה לא כאילו המדרשי ההלכה ספק בא לימון ספק בא להרוג. יום אחד, זה שהוא חתר אליך לבית, כמו בבן צורר מורה, זה שהוא עכשיו אכל מלא בשר, יום אחד זה אומר שהוא ילסטר את
זה. בסוף הוא יעמוד.
אז הוא אומר כאילו, אתה יכול להרוג אותו למרות שהוא לא עשה כלום. כאילו הוא רק נכנס, הוא רק בא לבנות ואתה יכול להרוג אותו, כי יום אחד, כאילו אופן הפעולה שלו מעיד שיום אחד הוא יהיה...
ככה אתה מבין פה ולא אחרת?
כן. אני חושב שכאילו שההצמדה שלהם...
שהוא לסופו.
ההצמדה שלהם נורא דורשת את זה, ככה התחושה שלי.
טוב, יש פה, אני פתחנו פה, אני רק העליתי את התמונה הזאת קודם כל כדי שלפני שאנחנו נכנסים צוללים פנימה אל הפרטים, והיום אנחנו נצלול בעיקר לצד הזה של המפה, אבל שאנחנו נשמור בראש את המפה הזו כי אני חושב שוב צריך להיכנס ולצלול לכל אחד מהחלקים שלה, אבל צריך גם לשמור את המפה הזו בראש ולשאול כל הזמן מה הזיקות בין החלקים השונים, וכבר עלו פה לפחות שני אפיקי פרשנות הפוכים, נכון? זאת אומרת, ההצעה של אומר שמע רגע, זה בכלל בעצם לא רלוונטי ולכן בואו נדבר על זה, שזו תנועה אחת שאפשר לקרוא אותה בהחלט בתוך המשנה וגם אולי בתוך הסוגיה הזאת, אנחנו לא באמת הורגים אותו, אז בואו נדבר על ההיבט המשפטי, או קריאה הפוכה, שאני רגע אנסה להציל אותה גם מאוד זווית, אנחנו מאוד מתעסקים בשאלה המשפטית, אבל אנחנו מתעסקים בשאלה המשפטית רק על רקע ההנחה כל הזמן ש... שהורגים אותו, שהוא חייב איתה, ולכן... אוקיי, אני מסכים, זאת אומרת, זה... בואו ושוב, נשאיר את זה כרגע, נחזיק את התמונה הזו בראש ואת הזיקה שהיא יוצאת אותנו בין ההיבט הנזיקי נפשי כאן לבין ההיבט הכלכלי בצד הזה, ואני רוצה אבל לחזור לחלק הראשון. וכאן אני רוצה ללכת ברשותכם צעד צעד עם מדרשי ההלכה ולהגיד משהו קודם כל על מדרשי ההלכה. מדרשי ההלכה מבחינתנו הם כלי מאוד מאוד משמעותי, וזה מסיבה פשוטה. הם מספקים לנו חומר נרחב קנאי שלא נמצא במשנה, לרוב. וזה דבר שהוא יוצר תמונה מרתקת, במיוחד כשאנחנו מגלים לא פעם שהפרויקט של הבבלי הוא לקחת את מדרשי ההלכה האלה ולהחזיר אותם בחזרה לתוך התמונה. זאת אומרת, יש לנו הרי, מה קורה, כאן זה ממש דוגמה קלאסית, נכון? יש לנו מדרשי הלכה מאוד מאוד, לא מאוד נרחבים, אבל די נרחבים, שפכו את הפרשה הזאת, די פרקו אותה לגורמים, ועשו איתה כל מיני דברים מעניינים, מכל מיני צורות, ואנחנו מגיעים למשנה, ואני במשנה שתי שורות. עכשיו, כשאנחנו קוראים את המשנה על רקע מדרשי ההלכה האלה, פתאום הבחירה של המשנה בשתי השורות האלה הופכת להיות בחירה מאוד משמעותית. זאת אומרת, היא בחרה בשתי השורות האלה, והשאירה בחוץ המון המון חומר שלא נכנס פנימה. את חלקו אנחנו מוצאים בתוספתא, בווריאנט אחד, גם די מכווץ, ובמדרשי ההלכה אנחנו מוצאים המון המון חומר נוסף. עכשיו, אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות לגבי, זאת אומרת, שאלה של עריכת המשנה היא אחד התהליכים היותר לוטים בערפל מבחינתנו, והשאלה של הקנוניזציה המאוד מאוד מהירה של המשנה היא שאלה עוד יותר לוטה בערפל, זאת אומרת, איך כל כך מהר החיבור הזה הפך להיות כל כך דרמטי, זאת אומרת, הוא מקבל מעמד ממש טוטלי תוך כלום זמן, נכון? מרבי לרב, כבר המשנה רב דנה בלינג, אבל דור אחר כך כבר לא, זאת אומרת, בפערים של פחות מ-100 שנה אנחנו מוצאים איזה מין קבלה, לפחות למראית עין, מלאה של המשנה, וכאן מילה להגיד על קנוניזציה. הקנוניזציה היא תמיד התהליך שבו אתה מקדש טקסט כדי לפרק אותו. נכון, ככה עובדת קנוניזציה. זאת אומרת, אתה מקדש את המשנה ואז אתה יכול להגיד עליה מה שאתה רוצה. חסור ממחס חווה הכי קטן, זה לא באמת מה שהם התכוונו, בואו נדייק פה. זאת אומרת, זה, אנחנו לא יכולים לפרוע את כל השטר שפתחנו פה עכשיו, אבל באופן בסיסי, ברגע שאתה מקדש טקסט, המשמעות המרכזית של מה שאתה עושה בזה זה שאתה פותח בו המון אפיקים של פרשנות.
למה? אם אני מקדש הפוך, אם אני מקדש על מה נוגע בו?
אז בואו נאמר שוב, אמרתי שאי אפשר. בוא תחשוב לדוגמה מה קורה לתורה ברגע שאומרים שאפשר לדרוש אותה. אז האם, שוב, טקסט, הדיון הזה הוא בולט בנוסף מגילה לגבי מגילת אסתר. תחושה של מגילת אסתר מכריעה שאפשר לדרוש אותה. ואז ברגע שאתה אומר שאפשר לדרוש את מגילת אסתר, אז יש דרשה, זמן זמנם זמנם, נכון? זמנו של זה לא כזמנו של זה, ואפשר ממילא לקרוא מגילה, לא בי"ד ותתווה, כמו שכתוב במגילת אסתר, אלא בי"ד, בי"ב, בי"ג, בי"ד ותתווה, נכון? מה שזה דוגמה קלאסית, אני חושב, היא לא סתם דוגמה קלאסית, אלא זה המקום שבו חז"ל מניחים את הדיון בשאלה הזו באופן הכי בוטה על השולחן, למה קורה בתהליך של קידוש של טקסט או קנוניזציה. כשאתה לוקח טקסט, אתה אומר שאפשר לדרוש אותו, מה שאתה בעצם מייצר זה חופש כמעט אינסופי לדרשן. כי אם הטקסט הזה הוא קדוש, אפשר לעשות איתו מה שרוצים. זאת אומרת, אתה מניח ממנה שהטקסט הזה הוא טקסט מושלם. ואם הוא מושלם, אז ממנה אפשר להפעיל עליו כל מיני מתודות שהן מופרכות לגמרי. לשאול להרי של הסייפה ולייצר כל מיני חילוקים שלכאורה, באופן פשוט, קריאה פשוטה של המשנה לא תעלה על הדעת שהם קיימים שם בכלל. אבל כיוון שהנחת שזה טקסט מושלם, ממילא אתה יכול לשאול עליו את כל השאלות האפשריות ולהפיק מתוכו הרבה הרבה יותר ממה שהיית יכול להפיק לולא היית מניח שהוא מושלם. ולכן זה הפרדוקסליות של התנועה של קנוניזציה. קנוניזציה, אתה אמרתי תמיד, היא קידוש של טקסט על מנת לפרק אותו. שימו לב שבדיוק אותו דבר קורה אחר כך לתוספות ביחס לגמרא. הם עושים בדיוק את אותה פעולה שהגמרא עושה ביחס למשנה, וזה בדיוק כמו שיקרה אחר כך במרשה ובפלפול הפולני ביחס לרש"י ותוספות. זאת אומרת, התנועה הזו היא תנועה שחוזרת על עצמה בכמה פאזות, היום כבר אי אפשר לעשות את זה. היום, לעשות את זה למרשה זה כבר...
היום היה את הדברים, אבל למה עכשיו על האחרונים?
אי אפשר, עושים את זה לרב קוק נניח.
כן.
זו דוגמה יפה, איך עושים את זה. ואיך לוקחים את הכתיבה של הרב קוק, שהיא נורא נורא משוחררת וחופשית, נשים לראות, נכון, לקבע אותה, להגיד, רגע, לכל מילה פה בעצם יש משמעות, וברגע שאתה אומר שלכל מילה יש משמעות, אז הפתח שלך להכניס את האידיאולוגיה שלך לתוך הדברים של הרב קוק הוא כמעט אינסוף. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. וזו דוגמה נהדרת לקנוניזציה של טקסטים, שמפרקת אותם לחלוטין מהאנרגיה הבסיסית שלה. זאת אומרת, זה ה... איך התגלגלנו לפה אני לא יודע. זה לא הנושא שלנו כרגע, אנחנו חוזרים למדרשי ההלכה. מה שאנחנו עושים במדרשי ההלכה שוב, זה את המרחב התנאי שמתוכו המשנה בוחרת. צריך להציג גם את התהליך הזה כתהליך של עריכה ושל בחירה, ושהוא המרחב שנמצא ברקע. עכשיו, בסוגיה שלנו זו דוגמה קלאסית, כי אנחנו מוצאים בתוך הסוגיה, יותר בחלק האחרון שלה, בגמרא, מי שעוד לא הגיע, אני כבר יכול לתת ספוילר להמשך, אתם תמצאו שהמחילתא דרשב"י נוכחת בצורה מאוד מאוד חזקה בתוך הסוגיה. המחילתא דרבי ישמעאל, שאנחנו תכף ניכנס בשעריה, כמעט לא נמצאת בסוגיה. והמחילתא דרשב"י, שנראה אותה בהמשך, נוכחת בסוגיה בצורה מאוד מאוד חזקה בחלק האחרון שלה. את כל הדיונים על יום ולילה, שבת ויום חול, מחתרת לא מחתרת, כל הדיונים האלה, הרצף מדרשי ההלכה שבעצם איתו הסוגיה חותמת, הוא יסודו במחילתא דרשמי. אנחנו יכולים למצוא אותו במחילתא דרשמי, מה שמאיר שוב את הבחירות השונות שגם המשנה עושה, ושאחר כך גם הדברה עושה כשהיא מעמתת או מרחיבה את המשנה באמצעות המקורות האלה. בסדר? עכשיו, יש כאן כמה הנחות יסוד בעייתיות שמבחינה מתודולוגית הן לא פשוטות. זאת אומרת, האם באמת עורכי המשנה עמד בפניהם כל החומר הזה שאנחנו מדברים עליו והם בחרו מתוכו? זאת הנחת יסוד, כאילו זה משהו שאני הראיתי אותו כטיעון שצריך לעמוד כדי להוכיח אותו, לא פשוט כל כך. זאת אומרת, לא ברור שבאמת לפני רבי עמד כל החומר כמו שהוא נמצא היום לפנינו, אבל זה לא רחוק מלהניח שזה כן כך. זאת אומרת, אפשר אני חושב להניח שזו הייתה התמונה, למרות שיש פה קצת אולי wishful thinking בהיבט הזה. זאת אומרת, אנחנו כאילו, אני לא יודע, אני לא משוכנע לגמרי שאפשר להוכיח את הטיעון הזה. זאת אומרת, איזה חומרים להתחקות אחרי מנגנוני העריכה של המשנה ולראות באיזה אופן היא צומחת מתוך מדרשי ההלכה הקודמים, לפעמים יש לזה יותר מקום, לפעמים לא, ואז אנחנו לא יודעים האם במקומות שבהם זה לא נמצא, זה בגלל שהרבי בחר לא להכניס את זה, או שפשוט במקומות האלה זה לא היה לפנה. זאת אומרת, האם יכול להיות לדוגמה שאת הדיון של המחלקת עד רבי ישמעאל לא היה לפני רבי כשהוא עורך את המשנה בשאלות האלה.
אז כאן זה ספציפית יותר קשה, כי הוא באמת לא הכניס כלום. כאילו זה היה צריך להניח שגם אתה מחיל את הדבר הרבה ישמעאל, אבל כאילו שכמעט אף חומר לא היה לפניו, כי המשנה היא באמת נורא 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 מצומצמת. כאילו בשונה ממקום שיש...
אז אתה אומר לכן זה יותר קשה להניח את זה, או יותר פשוט להניח את זה?
לדעתי זה יותר קשה.
כי אתה אומר קשה להניח שלא היה לפניו
שום דבר. שלא היה שום דיון על זה, כאילו יש פסוקים סתומים, יש זה, לא יכול להיות שכאילו לא היה שום לפניו.
בואו נאמר כאן, הייתי הולך גם עוד צעד אחד, נראה, וזה נגיד במילה, הקישור של ברוך המכתבת נידון על שם סופו, נראה באופן מאוד ברור שברוך המכתבת הוא קצת תלוש פה בתוך הסוגיה, בתוך הפרק, והרי הביטוי נידון על שם סופו צומח, וזה אנחנו רוצים גם במדרשי ההלכה ובמקורות הנאיים נוספים, הוא צומח בסיפור של בן סורו ומורה, משם הוא נולד. שם גם, כמו שאליהו הזכיר קודם, ההקשר הטבעי שלו, זאת אומרת, נידון על שם סופו, כלומר, סופו עומד בצומת דרכים ולסתם את הבריות, אבל יש כאן אדם שאתה בשום פנים ואופן לא מתייחס למעשה הקונקרטי שהוא עושה עכשיו, אלא לסופו העתיד לבוא.
עכשיו כאן... אבל המשנה לא מדברת בהכרח בהקשר הזה, בנידון על שם סופו. צריך לסיים את זה.
לא, זה ודאי ההקשר שבו המשנה מדברת. האם
ככה היא תופסת... בצומת דרכים ולסתם את הבריות,
התמונה ודאי אני חושב שנמצאת במשנה, זה שבן סורו ומורה שנידון לשם סופו זה בגלל שהוא מורשע. ורשעים, התמונה של המשנה שאליהו הזכיר קודם, של הרשעים ששינה להם זה הנהיה להם הנהיה לעולם, זו ודאי תמונה שלא באה לתאר את הבן סורו ומורה שהוא נענש על המעשים שהוא עושה כרגע. על אף כל מה שאמרנו על האכילה המכוערת וכו', והרמב"ם, עדיין ברור, אני חושב, שברקע של פרשת בן סורו ומורה, ודאי בביטוי שנידון לשם סופו, עומד הסיפור שעומד בצומת דרכים בהסכם טוב ביותר.
כן, אז זה מתחיל את זה לכיוון של רודף, שזה הרבה יותר
קונקרטי. במחתרת לוקח את זה לכיוון של רודף. זאת אומרת, דרך במחתרת, הסוגיה מעבירה, המשנה מעבירה את המושגים של נידון לשם סופו מבן סורו ומורה לרודף. אין ספק. זאת אומרת, אני מסכים שלא צריך לקרוא את בבא מחתרת שנידון על שם סופו, כמו שאליהו הציע קודם, בגלל שיום אחד הוא יהיה גזלן ורוצח. ברור, אני חושב שבבא מחתרת הוא המתווך בין בן סורר ומורה לבין רודף. נכון? זה פשוט. אבל זה ממקם את כל הדיון בבבא מחתרת בתוך הקונטקסט של הפרק שלנו, בצורה מאוד מאוד חזקה, ולא בהכרח על הרקע הרחב של זה במדרשי ההלכה, שדנו בזה כפרשייה עצמאית. זאת אומרת, די ברור לי כרגע שהדיון בבבא מחתרת פה הוא עריכה מאוד אינטנסיבית של פרק המשנה הזה.
גם
בדרשי
ההלכה לא בזה
בפרשה עצמאית. אם אתה אומר שאתה לוקח את המחלק מדרשי המשנה,
גם שם,
אפשר לומר
שהמשנה עושה לזה כל מיני
וריאציות,
אבל היא משתמשת באותם...
אני לא חושב כך.
זאת אומרת,
במדרשי
ההלכה... בוא, בוא, בוא. זה של נידון על שם סופו ומצילים אותו בנפשו.
לא נמצא באופן מובהק במחילתא. בואו ניכנס למחילתא ונדון בזה ביחד. מחילתא דרבי ישמעאל, אני רגע קורא, מי שזה נמצא לפניו, אז זה בזמן לפתוח. אנחנו קוראים כאן. במחילתא דרבי ישמעאל, אנחנו עוברים על נושא פסוקים, פרשה י"ג, אם במחתרת יימצא הגנב, המחילתא מחולקת, יש כאן שלושה מדרשים, לפי שלושת חלקי הפסוק, אם במחתרת יימצא הגנב, אם זרחה השמש עליו, ועוד פעם אם זרחה השמש. נכון? שלושה לימודים שונים. אני קורא את ההתחלה. אם המחתרת היא גם נמצא הגנה. טוב, בואו רגע נכתוב את זה. ומה זה? ספק בא לגנוב, ספק בא להרוג, נכון? רואים?
כן.
המשפט הראשון.
אז רגע, בוא נעבד על זה.
נתחיל לדבר בישמעאל. אתה אומר, ספק בא לגנוב, ספק בא להרוג, אוי נו אלא. מה? אוי נו אלא. ספק לגנוב.
ספק שלא לגנוב.
אמרת.
אם כשיגנוב ודאי.
אם כשיגנוב ודאי ברגו חייב.
קל וחומר זה שספק לגנוב ספק
לגנוב. קל וחומר. קל וחומר זה שספק.
בא לגנוב.
בא לגנוב.
ספק לא בא לגנוב.
ספק לא בא לגנוב. ומכאן אתה דן על פיקוח נפש. מכאן נתן על פיקוח נפש. יש לנו סוגריים שלא ברור בדיוק מה נכון שספקו דוחה את השבת. נסו זה לקוח. אולי אם המכין דבק עם טיסה או במקום אחר. כן? ומה שכיחוד הלב?
שמטמא את הארץ.
שמטמא. אולי, מה יש שפיכות דמים?
היא דוחה את הספר.
היא דוחה את הספר.
עוד סוגריים.
ספר. וכאן יש לנו עוד סוגריים בנוסח שהם לא ברורים, נכון? קל וחומר. לפיקוח נפש שידחה את הספר. אין עליך לומר. עליך לומר כלשון
בחינת משל
אין עליך לומר כלשון האחרון אלא ספק ולהרוג נכון? לא מכין מה עושים עם זה? מה הבעיות ומה הפתרונות?
מניחים
שיש
מה להשוות
את זה לדין
של
פיקוח
נפש
שהשאלה
היא
בדיוק אם יש פה ספק של פיקוח נפש אוקיי אמרת, הם כבר הוכיחו את הספק להרוג
פה
כן
ומה זה?
יש פה משפט אחרון שהוא לא במקום
זאת אומרת, קודם כל ברור שיש פה שני דיונים שונים נכון? לגבור הזה לכאורה, המשפט הזה לא במקום הוא הסיום של מה?
אמרת...
בואו נקרא את זה ככה רגע אגב, נקרא את זה, נוריד את כל זה אתה אומר, מה זה ספק בא לגנוב, ספק בא להרוג? אתה אומר, זה בעצם הולך עם זה, נכון? רגע אתה אומר, ספק בא לגנוב, ספק בא להרוג ואני לא יודע, ספק בא לגנוב וספק שלא לגנוב אמרת, אין שיגנוב עדיין בהרגוף היה אבל במקום הזה שספק בא לגנוב, ספק לא בא לגנוב היה לך לומר כלשון ראשון כלשון האחרון, אלא כלשון ראשון, ספק בא להרוג, ספק בא לגנוב.
כל זה דיון משני.
זה דיון אחד, נכון? שהוא, משמעו הוא שבפרשת בא במחתרת, אנחנו לא מדברים על אדם שבא
לגנוב,
אלא אדם שבא להרוג. אולי בא להרוג, זאת אומרת שספק בא לגנוב, ספק בא להרוג. בתוך זה נשתל דיון אחר, נכון? והוא הדיון על פיקוח נפש, שספקו תוקע את השבת.
זה הדיון הראשי.
מה זה?
זה הדבר הראשי, זה מה ש...
זה הדבר הראשי. זה מה ש... אני לא יודע. עכשיו בואו נתקדם טיפה. מכאן את הזמן פיקוח נפש, עכשיו איך עובד הלימוד הזה? שספקו דוחה את השבת. ומה שליחוד עמים שמטמא את הארץ וגורמת לשכינה שתסתלק מישראל הרי דוחה את הספק? איזה שליחוד עמים דוחה איזה ספק?
ספק
בעינו,
ספק
בעלה, ספק של הגנה.
ספק, שליחוד עמים של הגנה. היא מטמאה את הארץ והיא דוחה את הספק של מה?
האם הוא בא להרוג אותו?
שפיכות דמים. כלומר, שמי היה אמור לשפוך דמים?
כבר בעל הבית הזה שופך דמים.
מה?
כן, אבל...
שפיכות הדמים שבעל הבית שופך את דמו של הגנה? או שהגנה שופך את דמו של בעל הבית? על מה דובר פה? כל מקום אני פיקוח איזה שידחה את הספק. איזה ספק פה? וכאילו, ואת מה הוא דוחה? הרי... איפה פיקוח? אני מזכיר, מה שאנחנו כבר רוצים לדבר עליו זה פיקוח נפש שספקו דוחה את השבת וכאן יוצא הפוך שפיקוח נפש דוחה מספק.
לא, הלימוד היה יכול להיות ברור, אבל זה פשוט לא ברור איך זה נוסח פה.
כן, הניסוח לא ברור.
אוקיי.
למה?
אם היא נותרה הריגה כאילו בגלל פיקוח נפש של בעל הבית, אז גם חילול שבת אותה בגלל פיקוח נפש.
אם נותרה מספק גם.
זה לימוד שיש הרבה דיון, אבל שהוא בעייתי בגלל כאילו...
זה שומק. אם יש, אבל אני עוד הרבה קודם לך. יש כאן ספק פיקוח נפש. זה בעצם לבעיה, נכון? יש כאן ספק פיקוח נפש. עכשיו, את הלימוד הזה אנחנו מוצאים בצורה הרבה יותר מאורגנת וברורה בתוספת בשבת. בסדר? אני קורא רגע בתוספת בשבת. שם הוא מופיע באחר יודע משמו של רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר משום רבי עקיבא, הרי הוא אומר אם במחתרת ימצא הקנה וגורם בעל הבית. בעל הבית מה הוא? ודאי הוא ספק. הוא אומר ספק. אם הורגים נפש להחיות נפש בספק, דינו שידחו את השבת להחיות נפש בספק. נכון? זה בעצם נראה התשתית הלימודית הפשוטה שבה אפשר ללמוד שפיקוח נפש ספקות דוחה את השבת. אבל האם באמת זה מה שכתוב פה? זאת אומרת, אני לא יודע, אבל אני שואל למה פה זה מנוסח אחרת? ולמה, האם זה בדיוק מנגנון הלימוד פה? עכשיו, הדבר הזה גם פועל, אני כאילו... מה שאני רוצה גם לשאול, וזה אולי השאלה, אני רוצה זה... מעניינת מבחינתנו, איזה שפה צומחת? באיזה שפה בעצם בוחן רבי ישמעאל את הסיטואציה? מה פתאום הגענו לדבר על שבת? או בוא נלך עוד צעד, מה פתאום הגענו לדבר על המושג? פיקוח נפש.
מה
פתאום הגענו לדבר על ספק? ועל ספק. זאת אומרת, יש פה עולמות שלמים שנכנסו, עכשיו שימו לב שכאן בכלל לא דיברנו על... לכאורה, אילולי הסוגריים האלה, אולי בכלל לא מדובר על שבת. נכון? אילולי הסוגריים שהכניסו פנימה, כתכון או שפיקוח נפש דוחה, שספקו דוחה את השבת, אולי בכלל אנחנו לא מדברים על שבת. אלא, אני לא יודע על מה בדיוק, אולי כל התורה כולה, אני לא יודע על מה בדיוק הוא מדבר, אבל אני רוצה להציע, כדי לדעת, מה זה אומרים? מה פועל עם ישמעאל? מה השפה של רבי ישמעאל פותח פה, מה? איך הגענו ללימוד הזה פתאום ברכי? שכאן אני רוצה, שוב, אני רוצה להגיד משהו גם על מדרשי ההלכה. מדרשי ההלכה הם בעצם, שוב, העמידה של חז"ל מול המקראות. הם מאוד מועילים לנו בהקשר הזה שהרבה פעמים הם אלה שיוצרים את התיווך והגשר בין המרחב המאוד מאוד ראשוני ועמוס ודחוס של הפסוקים שאותו פגשנו בשיעור הקודם, נכון? שראינו גם את הדחיסות שלו, תמיד את מרחב דחוס, ומרחב דחוס גם בדיוק בגלל התהליך שתיאמנו קודם, בגלל הקנוניזציה שהוא עובר, שממנה מניחה מראש שהוא מרחב מאוד מאוד דחוס, שלכל מילה בתוכו יש המון משמעויות, שחייבים לדקדק בו באופן מאוד מאוד אינטנסיבי, נכון? הוא לא מקבל את ההנחה שדיברה תורה כלשון בני אדם, זה פשוט אוסף של חוקים. ברגע שהנחנו שזה מרחב דחוס, הוא באמת הופך להיות מרחב מאוד מאוד רבוי. ואז מדרשי ההלכה יתחילו להציע שפה, מה? לדחוס אותו יותר, אבל מצד שני גם לפתוח את הדחיסות הזאת טיפה, אני חושב. זאת אומרת, להעמיס המון, אפשר להתחיל להצמיח מתוכו שפה. אני מרגיש שזה מה שקורה הרבה פעמים מדרשי ההלכה. זאת אומרת, מתחילים להצמיח שפה שהיא צומחת במפגש שבין הפסוק לבין המבט של האופק של חז"ל. חז"ל כבר שואלים את עצמם שאלות טיפה שונות, נכון? הם עובדים מול הפסוקים באופן רפלקטיבי. הם שואלים את עצמם, א', את השאלה הפרשנית ביחס לפסוקים עצמם. השאלה הפרשנית הזו עצמה נשאלת מתוך קונטקסט חז"ל, ישו אחר לזה של הפסוקים. ובנוסף, הם גם עומדים מול הפסוקים, והרבה פעמים יוצרים השלכה לא רק לגבי הפרשנות של הפסוק, אלא גם לגבי המערכת. אתם שואלים את עצמם, רגע, דין כמו הדין הזה אומר בשמיים, מה הוא בעצם אומר לי על המערכת? נכון, אנחנו מתחילים להסיק ממנו איזה תובנות כלליות כאלה, פיקוח נפש. צומחות לנו המשגות, פיקוח נפש זה המשגה לא מקראית. נכון, אין לנו בתורה מצוות פיקוח נפש. שפיכות דמים יותר. שפיכות דמים זה רצח. זאת אומרת, זה לשון חכמים וזה לשון
חכמים.
מה זה?
להפוך את זה לגורם הלכתי
כאילו. זאת אומרת, זה
כאילו קטגוריה כזאת, זה משהו.
למרות שכאן דווקא המשגה היא יותר אגדתית, נכון? השפיכות דמים שמטמאה את הארץ, מסלקת את השכינה, זה המשגות כמעט מקראיות, שוב באנרגיה שלהם דווקא. לא תטמאו את הארץ. זה ה...
גם דבר שונה, המושג פיקוח נפש לא מופיע, הוא לא שייך לענייננו. נכון? לא, זה לא שאנחנו דואגים פה לפיקוח נפש של בעל הבית, זה לא הנושא, נכון? כאילו, זה לא...
לא יודע. האם זה לא מה שדואג לו רבי ישמעאל בדיוק? אני... זאת אומרת, אני... באופן עקרוני, אני מסכים איתך. אנחנו לא מדברים על פיקוח נפש, זה לא השפה בכלל. זאת אומרת, אבל בואו נרגע עכשיו נעצור. זה מה שאומר רבי ישמעאל. אנחנו מדברים על פיקוח נפש. הדיון הוא דיון על פיקוח נפש.
אפשר לקרוא את זה בטיפה באמת אחרת. אם תמים השבת, אז אתה ממש שפיכות דמים של הגנב שבא לשפוך את דמו של בעל הבית. זה ספק, אבל אנחנו לא מתרגים על זה בספק. דוחה את הספק, זאת אומרת...
דוחה את הספק, כלומר?
אני מסתכל על זה כוודאי. אני מתייחס לזה כאילו הוא בא ודאי לשפוך דמים, דוחה את הספק, בגלל שזה דבר כזה חמור. אז גם כשיש, כשפיקוח נפש, אני מתלבט, אם יש פה פיקוח נפש, אני מסתכל על זה כוודאי פיקוח נפש.
זאת אומרת, אותה תנועה שאני עושה ביחס...
אז מסתדר עם המילים פשוט.
אני מסכים, אבל זה קשה בסברה. זאת אומרת, אני מסכים שזה מה שזה אומר בפסוקים. זאת אומרת, במילים. זאת אומרת, שאם אתה קורא את המילים ברצף, זה מה שהן אומרות, אבל אני לא לגמרי מבין את הגבול שמונח כאן. זאת אומרת, דוחה את הספק, אתה אומר, בקשר הזה, ברגע שמה שמונח כאילו על השולחן של הדיון זה אופציה של שפיכות דמים, אז זה דוחה את הספק, אבל אז הקל וחומר היה צריך להיות הפוך. כאילו, הרי שפיכות דמים זה דבר כל כך נורא, אז הגיוני ששם זה ידחה את הספק. נכון? זאת אומרת, הקל וחומר לא עובד, ההיגיון, הרצון של הקל וחומר הוא לא... כי ברור, אני יכול להגיד, בשפיכות דמים, על פי המשפט הידוע, יש ספק, אין ספק. נכון? האם זה מה שזה אומר? שבשפיכות דמים, כיוון שזה כל כך נורא, אז באמת אין ספקות. אם יש אופציה לשפיכות דמים, אתה... אבל אז שוב, אין קל וחומר. זאת אומרת, זה היה אמור לעבוד אחר. מה? כי שפיכות דמים היא דבר כל כך נורא, אתה יכול להגיד שבאמת בשפיכות דמים דוחה את הספק. מי אמר שדברים אחרים ידחו את הספק? זאת אומרת, אם באמת העניין הוא העוול הגדול שיש בשפיכות דמים, אתה רוצה למנוע את העוול של שפיכות דמים, מה שלא יהיה, אתה לא לוקח סיכונים בכזה דבר. ובדברים אחרים, מי יתיר לך להפוך ספק לבדך?
אתה יכול להגיד שמדובר פה על שני הסתכלויות המצב שהוא קודם. השאלה של מוות כן או לא, רק שפה יש לך אקט של רצח שהוא אקט מאוד קשה, כי הוא מטמא את הארץ, הוא מסלק את השכינה, ובכל זאת, מכיוון שיש פה זה שפיכות דמים של בעל פיקוח נפש, זאת אומרת, יש פה פיקוח נפש של בעל הבית, אמנם עליו מולבש שפיכות דמים שהיא אקט שהוא קשה לחשוב עליו, שבן אדם יעשה אותו, כי הוא מטמא את הארץ, ובכל זאת
אז כאן לא
אתה... בכל זאת זה ודאי, אז כאן לא חומר שסתם מקור נפש שלא מולבש עליו שפיכות דמים, סתם סכנה מצונמי או לא יודע ממה.
אז כאן אתה קורא את זה די דומה לך שקראנו בתוספתא. זאת אומרת, אומר שפיכות דמים, נאמר רגע, הותרה מפני פיקוח נפש, כאן בחום, מפני ספק פיקוח נפש, זאת אומרת, דוחה את הספק, כלומר, הותרה מפני ספק פיקוח נפש, כאן בחום, שחילות שבת הותר מפני ספק פיקוח נפש.
לא, זאת אומרת, זה גם שופר. שרוצית, הדיון הוא האם פיקוח נפש, האם ספק פיקוח נפש, אני מסתכל על זה כוודאי.
אוקיי.
האם פיקוח נפש דוחה את הספק. עכשיו, פה יש ספק פיקוח נפש, אבל בשביל שהוא יקרה צריך גם שתקרה שפיכות דמים.
יש גם ספק רציחה.
שהגנה משפוך את דמו של בעל הבית, שזה אקט שהוא בעייתי, הוא מטמא את השכינה. בכל זאת אני מסתכל על פיקוח נפש פה, אז רוצית כזה כוודאי.
זאת אומרת, למרות שזה כאילו דבר כל כך רחוק שהוא יקרה,
כן, פיקוח נפש.
למרות שמה, שמישהו ימצח, ובכל זאת, אני מסתכל על הפיקוח נפש הזה, כי בדיוק.
זה גם פיקוח נפש.
אתה אומר, אז
זה אופציה לקרוא את זה.
אולי. לא יודע, אני מרגיש שיש פה איזה דוחק, נכון? בתמונה הזאת. מה עושים? א', זה אפשר לעשות לדוגמה את מה שעשו לפנינו כבר, להגיע, זה תמיד פתרון טוב, כמו נוסיף מילים. זה אחלה דבר.
זה לא עבד להם.
זה עבד לא רע כל כך, בסדר? זה לא נורא.
סיפו שבת, כאילו.
עכשיו לא פתחתי את הפירוש של, מי זה, רבינוביץ' ל... לא, זה לא רבינוביץ', אני פרשת את זה, הוא ישמע, לא זוכר, לא פתחתי. שווה להסתכל שם לראות מה הם כותבים לגבי הנוסחאות, אני לא הסתכלתי, אבל בואו נלך רגע, אני מתקדם רגע לפסקה הבאה, בסדר? אם זרחה השמש עליו, רבי ישמעאל אומר, כי השמש עליו נדבר זרחה ועל כל העולם, על כל העולם כולו זרחה. אלא מה שמש שלום בעולם? אף זה אם ידעו שבשלום עמו והרגוע, איזה חייב. רציתי לקרוא לשיעור היום תמול השמש לעלות. אבל מעניין, ששמש זה שלום בעולם. זה הדימון. כיוצא בו ופרסו הסמלה, מחוברים הדברים כסמלה. כיוצא בו על משענתו, על בוריו, אף כאן אתה אומר, כן. מה זה אומר? אחד דבר מעניין.
זה מסך את המילה מטאפורה.
מטאפורה עושים נקדוחה. יש כאן מטאפור. ניסוח יותר מובהק של הדבר הזה נמצא בירושלמי, מי שראה. שלושה, זה אחד משלושה מקומות שהיה רבי ישמעאל דורש. תני רבי ישמעאל, זה אחד משלושה מקריות שנאמרו בתורה כמשל. אם יקום יתהלך בחוץ למשענתו, אם במחתרת יימצא הגנב, אם זרחה השמש עליו דמים לו. מה זה אומר? למה חשוב לרבי ישמעאל להגיד שזה משל? כי עליו בלבד דורחת החמה, על כל באי עולם דורחת. איזה מין... גם זה טיעון, נכון? מאוד מוזר. כי השמש עליו בלבד זרחה, על כל העולם כולו זרחה. מה... כאילו נאחז, נכון, אבל אני חושב שזה ודאי לא הכרחי. זרחה השמש עליו. מה רבי ישמעאל רוצה להגיד? אני קורא גם את ההמשך. אם זרחה השמש, רבי ישמעאל אומר, אתה אומר לך חובה, או לא בא אלא לחלק בין יום ללילה. לומר, אם הרגו ביום חייו בלילה יהיה פטור. תלמוד לומר, לנערה לא תעשה דבר. וכי לא אמרו מה למדנו לרוצח מעטה, אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד, מה לאלן לא חילק בו בין יום ללילה, אף כאן לא תחלוק בו בין יום ולילה. מה רוצה רבי ישמעאל לעשות? מה בעצם הוא, כשהוא אומר שזה כמין משל, נכון, הרי הוא לוקח את שני החלקים בין של הדרשה, הוא לוקח גם את המחתרת מצד אחד, גם את היום והלילה מהצד השני, נכון, גם השמש וגם היום והלילה, הוא מנטרל אותה. מה...
זה קרב את זה לדין עודף. חשוב לו כאילו לדבר על ההצדקה של ההריגה של זה. גם השאלה לנערה מרוצה שהיא נמצאת בין עודף. כל הזמן מתעסק בשאלה כאילו למה הוא בא ומלא מתי היא מותר להרוג את זה.
אוקיי. וחשוב לו, אמרת, לקרב את זה, אני מסכים. בואו עכשיו ננסה לפרק את המוטיבציה של רבי ישמעאל קצת. רבי ישמעאל, אני חושב, הוא אולי התנועה הראשונית ביחס לפסוקים האלה. הוא אומר לו לפסוקים, השאלה שהוא שואל את עצמו באופן פשוט זה
מה ההיגיון לחלק בין יום ללילה?
הוא אומר, אין פה היגיון לחלק בין יום ללילה וגם לא בין מחתרת לזריחת השמש, אתה יודע, הוא קורא את הפסוקים יותר מזה אולי, מאיזה תפיסה הוא רוצה להוציא אותנו? זאת אומרת, מה אולי ההשגה שהוא מוסיף פה?
ספק
קודם, ספק מה? עוד לפני שאנחנו אומרים ספק, ספק רוצח, יש פה רוצח, זה
לא, נכון? אבל יש לי צעפות הפוך, כאילו זה לא, כאילו אני חושב לפחות שאפשר להתחיל פה באופן חזק עם מה שמפריע לרבי ישמעאל. רבי ישמעאל לא מוכן לזה שכאילו לצורך העניין או שיהיה מקום בלי חוק או שיהיה סתם אפשר להרוג מי שקוראים לו גנב או שזה, ולכן כאילו המונח ספק שהוא מכניס כל כך ספק רוצח אחרי שאתה מכניס את המונח ספק, אתה לא יכול לא לדבר על מחתרת או לא מחתרת, כלומר, כל הקריטריונים לא משנים. כלומר, יש לך ספק רוצח, אז יש ספק רוצח. וזה לא משנה איפה זה, הספק לא נזכר לכל...
אז בואו נחזור לפסקת הפתיחה.
זה לא דיבר על רבי ישמעאל.
רגע, אני חוזר לפסקת הפתיחה שבאו לאיזה הכי חזק.
אז זה לא דיבר על רבי ישמעאל שפסקת הפתיחה.
מה?
זה סתם עוד מחילתה.
א', אנחנו יכולים להראות שזה דיבר על רבי ישמעאל. על אף שזה סתם עוד מחילתה.
זה יכול להיות דיבר על רבי עקיבא, אז כאילו זה...
זה יכול להיות דיבר על רבי עקיבא בתוספתא, אבל בכמה וכמה מקורות מקבילים זה מאוד דיבר על רבי ישמעאל, נכון? אנחנו מוצאים את זה גם, את השם שעליו בלבד זכה ועל כל העולם כולו זכה, אנחנו מוצאים כדברי רבי ישמעאל בירושלמי.
לא, זה כן, אבל הפסקה הראשונה, ספק
נגמר. הפסקה הראשונה, אנחנו מוצאים אותה כדברי רבי ישמעאל עצמו, עוד אותו, בכתיסה. כבר היה רבי ישמעאל, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא מלכים בדרך. נענה רבי ישמעאל ואמר, הרי הוא אומר לי במחתרת יימצא הגנב. ומה זה, ספק שבא לגנוב, ספק שבא להרוג, הרי דברים קל וחומר. ומה שפיכות דמים שמטמא את הארץ ומסלקת את השכינה, הרי דוחה שבת, קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת. עכשיו כאן זה עוד שאלה, איך הלימוד הזה בנוי, כי הוא גם לימוד מבולבל ולא ברור. זאת אומרת, מה השליחות דמים פה בדיוק שדוחה את השבת, בדיוק זה עובד. אבל יש לי בהחלט שורה של מקורות שיש בהן סברה חזקה לטעון שכל התמונה הזו היא התמונה של דברי רבי ישמעאל. עכשיו, התמונה בדברי רבי ישמעאל, אני רוצה לומר, היא פתאום חידדה לי מאוד קודם כל את הליכוד הזה. אתה אומר ספק מה להרוג, ספק שלא, ספק מה לגנוב, אבל אין לך ספק מה לגנוב, ספק שלא לגנוב. ואת הדבר הראשון בעצם, התנועה הראשונה, אני מתחבר לדברים של אליהו, התנועה הראשונה של רבי ישמעאל מוליך אותנו בה, זה לזוז מהמרחב של גנב. אנחנו לא מדברים על גנב. מה שמצדיק את הליגתו זה לא זה שהוא פרץ אליי הביתה, זה לא זה שהוא גונב לי חפצים, זה לא הזכות שלי להגן על חפציי. זה לא הנושא. עכשיו, מההתמודדות עם זה, אני רגע למד על דרך השלילה, שיש אברהמיה כזאת. אברהמיה שאולי אנחנו פגשנו את
ההצעה. ההגדרה של שלום עמו, זה הרבה פעמים מתאים לספק בא לגנוע, ספק לא בא לגנוע. זה לא לספק לקרות נפק.
כלומר, אתה אומר שמה? לא הבנתי.
יש פה כאילו איזשהו, יש פה הבדל.
מה אתה רואה
שם? כאילו, כשאתה מגדיר את הוודאות, במקום שאין בו ספק, שלום עמו, אתה יכול להגיד שהספק שכן יהיה לך זה אם הוא בא לגנוע. ושאין לך ספק.
זאת אומרת ששלום זה ההפך מלגנוב, ולא שלום זה ההפך מלהרוג. ידעו שבשלום, אז מה זה ידעו שבשלום הוא שהוא לא בא לגנוב?
למה להגיד שזה
ספק של... לא, קשה לי מאוד, כי אם באמת בן אדם סתם נכנס אליך הביתה והרגת אותו, ברור שאתה תהיה חייב. נראה לי שהחידוש הוא, זה חידוש, שאם ידוע שהוא גנב, אבל אתה יודע, נכון, אתה יודע שהוא גנב, זה גנב שבא במחתרת, אבל ידוע לך שהוא בשלום ממך. זה הסיפור, זה לא מישהו שלא בא לגנוב.
אני אומר קודם כל על זה שיש לך אהבה אמינה.
אהבה אמינה. אוקיי.
מעבר לה, אני חושב שהרבה יותר פשוט, כאילו מה, מי שנכנס אליך, כאילו גנב, זה כן מישהו שנחשב שיש לו שלום ממך?
כן, גנב שאתה יודע שלא בא לגנוב אותך.
אבל מה הסופר פה עם גנב, נכנס אליך הביתה?
זה לך לכיוון אחר, זה לא שדין לא מכתב, זה באמת דין מאוד מיוחד.
לא, אפשר נניח לצייר מצב כזה שבן אדם נכנס אליך הביתה, אבל אפשר, כאילו, הוא פרץ הביתה, אבל יש סימנים ברורים לזה שהוא לא פרץ בכוונות של
אליך.
נכנס עם דגל לבן. לא יודע,
שם
נזמן. מה? ילד קטן, לא יודע. עכשיו היה אולי ללכת עם הכיוון של אבישי. אני חושב על אבישי, גם אם בקריאה של בשלום עמו הייתי יכול ללכת עם מה שאתה אומר, כשאני מסתכל על התמונה הכוללת שוב, וגם בואו נסתכל עכשיו לסתכל על כל המדרשים האלה ביחד. מה שאני מרגיש זה שיש פה את התנועה של רבי ישמעאל קודם כל מהמרחב של הגנב, זאת אומרת של שהיד, של אב האמינה, שדובר פה רק על גנב, אלא מסקנה שאומרת, רגע, מה שאנחנו בעצם מדברים על פה זה לא ספק גנב, זה קודם כל, זה ספק רוצח, מצפק בה להרוג. עכשיו, אצל רבי ישמעאל זה קודם כל החידוש, זאת אומרת, שימו לב שאחרי זה אולי נדבר על זה שאולי ודאי בה להרוג, בסדר, נגיע לרבא בגמרא, רבא פתאום אומר, ברור שהוא בה להרוג, חזקה שהוא בה להרוג. כאן אנחנו בשלב שדעתי הוא מין שלב ביניים כזה שאומר, רגע, קודם כל אנחנו צריכים לחדש בכלל את המרחב הטרמינולוגי שאומר, הוא בכלל בעלבין אשר רוצח. זאת אומרת, יש כאן מישהו שאולי בא להרוג. עכשיו, עדיין, אני רוצה להגיד מה שאולי לא מספיק, התנועה הזו לא מספיקה עדיין כדי להבהיר למה מותר לי להרוג אותו. זאת אומרת, מה? כשאנחנו נכנסים לדון בשאלה למה, ואנחנו נרחיב בזה, או אתם תרחיבו בזה מאוד, כשנגיע לשאלה הסוגיה של רודף עוד יותר את זה במסירות נפש, שבעצם מה שנמצא ברקע זו סברה שאנחנו עוד לא, אני לא יודע אם היא כבר באיזה שלב היא מתנסחת, אבל היא סברה שיש בה הרבה common sense, של מה יחד לדדם עדידה עצום הכפי? מה יחד לדדם עדידה עצום הכפי? זה אומר, רגע, באיזה זכות יש לך להרוג בן אדם אחר? עכשיו, אל מול הסברה ה-common sense-ית הזאת עומד common sense אחר של התורה הבא להורגיך השכם להורגו. שהשאלה גם כאן, מה הפשר ה-common sense הזה של הבא להורגיך השכם להורגו? מנה לי שהבא להורגיך השכם להורגו. למה הרשות? מה יחד לי? דמה נדע חסום הכפי? הוא בא להורג אותך, אז מה? זאת אומרת, מה מתיר, שוב, לך לעמוד על נפשך ולהרוג את החבר במקרה שהוא בא להורג אותך? אז מה? שיהרוג אותך?
לא רק לך, זה כאילו גם לאנשים אחרים.
אנשים אחרים? זאת אומרת, יש כאן איזה ניואנס.
חברים, אנחנו נציע את השתיקה.
כן, כן. שישמע אל בונו, נכון? נדון וישתוק, שיפנה את הלכי השנייה, מצאנו כבר הציעו את זה לפני רבי נחמן. נכון? זאת אומרת, מה מישהו בא להרוג אותך? מה מתאים לך להרוג אותו? למה לך מותר להיות רוצח? אז מה אם הוא רוצח? אז אתה יכול להיות רוצח? עכשיו, זאת שאלה שאני חושב שוב, גם לא, אם לא בניסוח הזה, היא נמצאת פה באיזשהו מובן ברקע. ועוד יותר מתחזקת, כאשר אנחנו מדברים על ספק. מה בתוך הסיטואציה של ספק יכול לגרום, לאפשר לך להרוג בן אדם, שאתה לא יודע שהוא בא להרוג אותו בכלל, אולי הוא בא לגנוב? איך יעלה לדעת שאתה יכול להרוג אותו? עכשיו, אני רוצה לטעון, וכאן אולי אנחנו סוגרים את התמונה, שהדבר הזה או התמונה הזו שאנחנו מוצאים אותה לכל אורך הסוגיה המחית לצבא בישמעאל, היא זו שבעצם מולידה את הטרמין של פיקוח נפש. זאת אומרת, הטרמינולוגיה של פיקוח נפש, ועכשיו בואו נראה רגע איך עובד המנגנון. עכשיו, זה עדיין לא ייתן מענה פה לקשיים הלשוניים בתוך הפרשייה הזו, למרות שיש לי פה כיוונים, אבל הם לא התגבשו לי מספיק איך לנסות להסביר את הלשון. אבל בואו נניח אפילו שרגע אנחנו הולכים עם המנגנון הפשוט, כמו שהוא מופיע בתוספתא בשבת. שאנחנו מניחים שהקדוש ברוך הוא עובד באופן הזה, ספק פיקוח נפש דוחה שפיכות דמים, כלומר, ספק הפיקוח נפש שלי מתיר לי להרוג את הבבא מחתרת, למרות שזו פעולה של שפיכות דמים, קדוש ברוך הוא שהוא יתיר את חילול שבת. בסדר, שבמקום שספק פיקוח נפש יהיה מותר לי לחלל שבת. מה הוא מנגנון מה? הבעיה בלהרוג בבא מחתרת לא הופך את היום ערך החיים שלו, הרצח וכו', אלא המשגנו את כל הסיטואציה הזו בהמשגות של איסורים, נכון? יש פה שפיכות דמים, שלצורך העניין היא עומדת בסקאלה אחת עם חילול שבת, היא שייכת לדיון ההלכתי של תעשה ולא תעשה, נכון? ואתה, השאלה היא איך אני יכול להתיר את האיסור של שפיכות דמים, שהוא איסור חמור אומנם, הוא מטמא את הארץ, הוא מסלק את השכינה, זה איסור מאוד חמור, אבל בסופו של דבר זה איסור. השאלה היא איך אני מתיר את האיסור של שפיכות דמים של הבבא מחתרת, והתשובה היא ספק פיקוח נפש, בכל איסור של שפיכות דמים. זאת אומרת, הארטיקולציה של הדיון, השפה שלתוכה מכניס אותנו ובשמעת בתוך הדיון, היא של המשגה הלכתית, לא הייתי אומר פורמלית, אבל כמעט פורמלית, נכון? נולדנו תרמין חדש, אומרים לו פיקוח נפש. פיקוח נפש הופך להיות ההצדקה של אדם להגן על נפשו. יש לך פיקוח נפש, הוא קטגוריה, הוא שיקול הלכתי. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים שפיקוח נפש הוא קטגוריה? כאן המעגליות של הטיעון. איך אנחנו יודעים שלבן אדם מותר להגן על נפשו? מפה, מפרשת בבא מחתרת. עכשיו שימו לב מה קורה. בבא מחתרת, אני רוצה להגיד, ביסודו היה באמת הזכות האולטימטיבית של אדם להגן לא רק על נפשו, גם על רכושו. פרשת בבא מחתרת ביסודה באמת יושבת על האנרגיה הזאת שאומרת שאני זכאי להגן. להגן על עצמי, להגן על רכושי, להגן על... כאילו, אין... זה האנרגיה הבסיסית שלה, זאת אומרת, האנרגיה הבסיסית שלה אומרת, מי שפורץ למרחב שלי, אחת דינו לאמת. מה פתאום שהוא ייכנס אליי לרחב? זו תנועה של הגנה עצמית, אבל זה המקום שבו באמת התורה הדהימה, התירה הגנה עצמית, והתירה אותה באופן, לפחות ראשוני, כנראה מרחיק לכת. עכשיו, על גבי זה, מגיעים התנאים וממשיגים את זה מחדש, אומרים, רגע, לא מדובר כאן על הגנה עצמית פשוטה במובן המקראי של הגנה על הרכוש שלה, אנחנו חייבים להשיג את זה דרך המושגים של רציחה או של החשש מפני, החשש אולי הרחוק מפני זה שעתיד להיות פה רציחה. מכאן צומח המושג המאוד מאוד נרחב שיעשו פה שימוש אחר כך של פיקוח נפש. זאת אומרת, אם אני מתבונן וממשיג את הגנה עצמית דרך המושג של חשש לחיים, זאת אומרת שמידת מבצח, הנה צריך פיקוח נפש. עכשיו, המושג הזה של פיקוח נפש יהפוך להיות מושג הרבה 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 יותר רחב. כי הקל וחומר הזה של רבי ישמעאל לוקח את הפיקוח נפש מפה והופך אותו להיות משהו שדוחה את כל התורה כולה, ומכאן הוא נולד, מפרשת בבא מחתרת. ואת המקום הזה של פיקוח נפש דוחה את כל האיסורים, הוא נולד מהצורך, אני רוצה לטעון, להצדיק במובן מסוים את פרשת בבא מחתרת. ואת יש כאן שתי תורות שהן פועלות בשני כיוונים מנוגדים. מצד אחד אנחנו נעים מהמרחב המקראי שתפס את בבא מחתרת כפעולה של הגנה על הרכוש, ואנחנו אומרים, רגע, זו לא רק הגנה על הרכוש, אלא יש פה הגנה על החיים. מצד שני, ההגנה על החיים הזו כבר לא מושגת באופן הראשוני של מה זאת אומרת, אני יכול לעמוד על שלי, זה כבר לא העמדה כאילו הקמאית או הפשוטה הזאת של כאילו מה, אדם יכול אולי בניסוח הזה, אבל הוא נכנס שאין לו, בסדר? רגע אני הולך לאופן שבו זה מוסך בגמרא, למרות שאני עושה לא באופן שבו זה נמצא שם, אלא באופן כאילו שימחיש את ה... נקרא לזה, את האלימות הראשונית שיש בתנועה הזו. מה זאת אומרת? אתה... זה לא הטרמינולוגיה של רבי ישמעאל, נכון? אצל רבי ישמעאל זה מושג באופן אחר. יש פה סק פיקוח נפש. עכשיו, סק פיקוח נפש ממנו הופך להיות קטגוריה שיכולה לפעול גם לא מול רוצח, אלא היא גם פועלת בשבת. אפשר לחלל שבת בסק פיקוח נפש. כי השאלה שוב היא לא השאלה, זה לא מאבק בין הרוצח לבין הנרצח. זה הזכות של הנרצח לעמוד על שלו. אלא יש ערך חייו של האדם, ערך חייו של בעל הבית, שהוא ערך מוחלט, והוא הדבר היחיד שיכול להתיר לבעל הבית לעבור על איסור של מציחה במצבים מסוימים. ותצא רבי ישמעאל שאלת ההגנה מפנה את מקומה לטרמינולוגיה של פיקוח נפש, ששוב ביסוד של התאים קצת שאלת ההגנה. אבל זאת לא שאלת ההגנה החושנית עכשיו של אלה החיים שלי ומה פתאום שאתה תיקח אותם, אלא זאת שאלת ההגנה שנשענת על העובדה של החיים יש ערך. ועל כן, גם נגיד שבת זה יעבור, וגם נגיד כל האיסורים האחרים שבתורה זה יעבור.
כאילו, הכל פה מאוד מחושב, אז אני לא הייתי הולך דווקא לקטע של הערך, הייתי אומר שיש פה, הוא כאילו עובד עם קטגוריות כזאת כאלה. לכן גם לא מעניין אותו היום והלילה, או הדברים האלה. כאילו, יצר פה קטגוריה שהיא כאילו אס כזה.
מה, פיקור נפש?
כן. אני
מצחת
הכל,
ואני
פשוט
פועל
בכל
מקום. כן, אבל אני רוצה שתשים לב למשמעות של הקטגוריה הזאת. זאת אומרת, הקטגוריה הזאת,
אתה מסכים. אתה לא מאמין.
מה?
כאילו, המקום שבו אני רואה ערך זה השפיכות דמים, שדווקא אותה לא דוחה.
לא, אבל הקטגוריה של פיקוח, העובדה שהקטגוריה של פיקוח נפש יכולה לעמוד גם נגד שבת, היא תוצר של העובדה שהיא לא נשענת, שוב, על המגננה. המגננה נעלמת מפה. זה לא שאני יכול להרוג אותך בגלל שאתה באת להרוג אותי. זה לא הסיפור. אני יכול להרוג אותך כי זה ספק פיקוח נפש, לכן אני יכול להרוג אותך. עכשיו שימו לב, זאת המשגה שהיא מדברת, היא בוחנת את כל הסיטואציה מפרספקטיבה אחרת לגמרי. שוב, היא לא שואלת את השאלה, היא לא אומרת אבל לא הוכיחה שאין לאור פה. עכשיו אני מסכים, זה אס בשרבול, אבל זה אס מאוד חזק, שהמשמעות שלו היא הרבה מעבר לפרשה של בר המחתרת, נכון? היא חורגת מהסיפור הזה ומנסחת כן משהו שאני חושב שלא ממלאת לי לתפוס אותו באיזשהו אופן ערכי שמציב את ערך החיים כערך מרכזי. שוב, ולא הגנה על החיים אל מול מישהו. זאת אומרת, זה לא החינוך שאני אומר, הוא ברור, אתם מבינים מה אני... את ההבחנה שאני מנסה ליצור? זאת אומרת, אם הסיפור, שוב, הוא זה שכשמישהו בא להרוג אותי, אני יכול לעמוד על חיי או לעמוד על רכושי ולהגן עליהם, אז בשבת זה לא היה, הטיעון לשבת לא היה רלוונטי בכלל. בשבת אף אחד לא בא להרוג אותי. אם הזכות שלי כאילו לפגוע באחר נולדת מהאלימות שלו, אז בכלל לא היה רלוונטי לשבת. אבל בכלל הסיפור זה לא האלימות שלו.
זה החיים
של הסכם. ועל רגע זה תשימו לב שוב, זה כמובן מטרים כל הזמן את דין רודף. זה לא זה שהוא רוצח. זה החיים שלי שבסכנה, שהם מתירים את זה.
זה גם מוציא קצת את המישור הפרסונלי, זה לא רק החיים שלי, זה חיים שבסכנה, לכן זה גם מאוד מה שקורה.
ולכן זה גם, שוב, לכן זה גם לא חשוב לשני אנשים, זה גם לשבת. לכן מותר לחלל שבת על הדבר. כי יש פה ערך של החיים שהוא זה שמונח באמצע. בעל הבית, למרבה הזכות, יכול להרוג את הרוצח, לא בגלל שהרוצח בא להרוג אותו, אלא כי הוא חייב, אולי אפילו, להגן על חייו שלו. זאת אומרת, זה לא זכות שלו להגן על חייו, אלא יש פה פיקוח נפש, זה כאילו, זה מין חובה יחדית כזאת, אתה יכול לבטר על חייו.
זה הופך לרודף אבל לגמרי. כאילו זה מבין כל העניין שזה בבית שלו ושזה חלק מה...
זאת שאלה לא פשוטה, כי...
לא יודע, זה כיוון, קטן, אבל זה
נעשה... אני מסכים, אבל ברודף אנחנו... אני מסכים קודם כל. זאת אומרת, זה לא קשור להגנה, זה לא קשור לזה שאתה פרצת על המרחב שלי, זה לא קשור ליום וללילה, זה לא קשור למחתרת, זה קשור...
זה בוודאי לא נדון כחובה.
אני מסכים, זה לא חובה, עדיין. זה לא חובה. אבל זה גם לא...
כן, זה לא רחוק משם.
זה כן, זה לא רחוק. זאת אומרת, זה לא עניין בינינו בכלל. זה לא ביני לבין הבא במחתרת. זה השאלה שוב, זה עשינו אפילו לטרמינולוגיה, נכון? זה פיקוח נפש מול שפיכות דמים. זה הסיפור. זה לא שני אנשים שעומדים אחד מול השני, לא זו השאלה. השאלה היא בין שני מערכות הלכתיות שמתנגשות. יש מושג חדש, זאת אומרת, כמו של פיקוח נפש. שוב, אין לו מקור במושג הזה. הוא המשגה שרבי ישמעאל מוליד כדי להסביר את מה שקורה כאן. וכאן המקור שלו לכל התורה כולה, מכאן שהוא ידחה שבת.
כן, אז כל הכנעים שחלקים עליו בהקשר של מקום נפש שדוחה את השבת, והמחיר גם כתיסה, אז הם לא יכולים להסכים פה, כאילו הם לא יכולים להסכים לזה שלא מפקד את
זה. בואו תפתחו רגע ב... מאוד מסכים, בואו תפתחו רגע בגמרא ביומה דף פ"ה. הגמרא ביומה פ"ה, ששלחתי לכם אותה הבוקר, שואלת, כבר היה היא מקבילה לתוספתא בשבת, רק עם כמה תוספות חשובות. והיה רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה מלכים בדרך, ולוי הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה מלכים אחריהם. נשאלה שאלה זו בפניהם, מנהל פיקוח נפש דוחה את השבת. נענה רבי ישמעאל ואמר, אם במחתרת יימצא הגנב, מה זה שספק על ממון בספק על נפשות בה, ושפיכות דמים מטמא את הארץ וגורם לשכינה שתסתלק מישראל, ניתן להצילו בנפשו? לא יודעת כבר כמה טרמינולוגיות מאוחרות יותר מעורבות פה פנימה, להצילו בנפשו כבר מגיע מרודף וכולי. כאן בחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת. אני קופץ בסוף, אמר ביהודה אמר שמואל, קפצתי כמה שורות קדימה, אי הוויה תמה ואמינה, דידי עדיף עמידידו, וחי בהם ולא שיהיה מוטבן. נכון, טרמינולוגיה שאנחנו מכירים היטב, נפגוש אותה בהמשך בסוגיה של מסירות נפש. אמר רבא, לכולו איתלו פירחה, בר מידי שמואל דלייתי פירחה. את כל שיטות התנאים האלה אפשר לפרוח, את דברי שמואל שאמרו חי בהם ולא שיהיה מוטבן, אי אפשר לפרוח. ורבי ישמעאל דילמה כדרבא, דאמר רבא, מה היא דמה דמחתרת? חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. והי מידי ידע דקאי להפי, ואמר ריקאי להפי קטין עלי. והתורה אמרה, בא להורגך השכם להורגו, והשכן ודאי, ספק מנהלה. שימו לב מה אומר את הסוגיה. רבי ישמעאל, שרוצה להוכיח מבבא מחתרת, אי אפשר להוכיח משם, כי אולי בבא מחתרת הוא לא כמו שרבי ישמעאל פרש, אלא כמו שפרש רבא. ואז מדובר לא על ספק, אלא על ודאי. ואז אומר, מסתכל לגמרי של טיעונים. בסדר, אני אומר, כדי לתמוך מה שאמרת, ברור שכל השיטות האחרות בסוגיה, בשאלה למה מיניים לפיקוח נפש שדוחה את השבת, הן מתכתבות גם עם הסוגיה הזאת, זאת אומרת, הן יתפסו אחרת את רודף. הראיה של רבי ישמעאל נשענת על העובדה שהוא תופס מה שנראה לכאורה פשוט, שמדובר פה על ספק פיקוח נפש ולא על רוצח ודאי. התנועה שיעשה רבה בשורה הראשונה של הסוגיה היא להגיד שמדובר על רוצח ולא על ספק פיקוח נפש. וכיוון שכך, המשגה של רבא, אם תשימו לב, שומטת את השטיח, כמו שהגמרא פה אומרת ביומא, מתחת לכל הדיון של רבי ישמעאל במחילתא. כל הדיון של רבי ישמעאל במחילתא נשען, הוא גם נולד כולו, הוא גם נשען כולו על העובדה שמדובר פה על ספק ולא על ודאי. והוא נולד משם כי זה החלטת היסוד הראשונים של רבי ישמעאל, אני מזכיר, שבכלל אולי מדובר פה על ספק גנב ולא על ספק פיקוח נפש, זה כבר חידוש שזה ספק פיקוח נפש, ובוודאי שהוא לא יגיע להגיד שמדובר פה על ודאי רוצח. וגם לגבי פיקוח נפש, המושג של פיקוח נפש של רבי ישמעאל הוא אותו, זה כדי ללמוד שספק פיקוח נפש לוקח את השבת.
יש רבי ישמעאל במקום שחשוב להתרכז בו של נערן או עשה, הוא מייתר מבחינת הצורך בעבודה ובכל מיני השוואות אחרות,
נכון ש...
שם זה גם מאפשר לה... זה גם פותר אותה מהעונש קודם כל, וזה גם מאפשר לה אפילו להרוג את ה...
למרות ששוב, זה מונח על ההנחה שהוא מניח שפה זה... רק אחרי שהוא הכריע שפה מדובר על רוצח, אז הוא יכול להשוות את זה לנערה או עשה?
אני חושב שהדיוק פה זה שזה עוד פעם, זה לא רוצח בוודאות, כי כמו ששם... אתה לא יודע מחוץ
לעיר,
אתה לא יודע
מה... אתה לא יודע בדיוק
מה קראת. כאילו, אני רואה את זה
כקטגוריה
לפיקוח נפש.
למרות ששם לא כתוב מה מותר לו לעשות.
כן,
אבל הקטע
שם זה שכתוב, כי כאשר
הכל
מי
שלא
היה במוצחון נפש, כאילו יש... כאילו התורה עצמה יצרה איזושהי קטגוריה כזאת, טובה לכל
מיני דברים. אוקיי. זאת אומרת... טוב, עד כאן פתחנו היום. המחילתא דרשב"י, אם תראו אחרי כל דברינו, היא הרבה הרבה יותר קרובה לגמרא, רחוקה מאיך שדיברנו עכשיו בתוך דברי רבי ישמעאל. אני חושב, כל המרחב הזה של דיון על פיקוח נפש במחילתא דרשב"י לא קיים בכלל. שורה ארוכה של דיונים אחרים שהרבה יותר קרובים לדיונים שבגמרא, וממילא זה מזמין את הדיון בשאלה, עכשיו אני חושב אולי אפשר יותר לראות, לאן הגמרא הולכת? כשהגמרא שמה בשורות הראשונות את רבא, בתחילת הסוגיה, אחרי זה את רב של מדמים כנען וכולי, זאת אומרת, האם לגמרא, על רקע כל מה שאמרנו, אני חושב אפשר להצביע על וקטור אחר לחלוטין. נכון? בתוך הסוגיה של הגמרא, שהיא תהפוך את הבבא מחתרת, אולי כבר לקה המשנה, אני שלומר, אולי זה כבר מה שהמשנה אומר, שהיא אומרת בעצם שמדובר במצב של ודאי, ואני מזכיר התוספתא שהגמרא מצטטת אותה, שלמדה הפוך, אם ידוע לך השמה, הזמן היחיד שבו מותר לך להרוג, אומרת התוספתא, זה אם אתה יודע שהוא ודאי בא להרוג, נכון? אבל אם אולי הוא בשלום עמך, אז אסור לך להרוג אותו. זאת אומרת, אנחנו מוצאים תנועה, גם במשנה, גם בתוספתא, וגם בגמרא, של כיוון של פרשת בבא מחתרת לכיוון הוודאי רוצח, והניתוק של זה מפרשת ספק פיקוח נפש. עד כאן להיום. נמשיך בשבוע הבא, בסדר? אבל אני מקווה שמה שדיברנו היום נותן קצת יותר רקע וחומר לאיך לקרוא את הגמרא גם, לקרוא את הגמרא על רקע הדבר הזה, ואולי מכאן נזכה גם קצת לדיון שפתחנו בו. זאת אומרת, אני רוצה לנוע א' אל הגמרא ומה שהיא עושה מעבר למה שאמרנו, למרות שאני חושב שעל רקע מה שאמרנו היום כבר זה ילך יותר מהר, זאת אומרת, היכולת להמשיג את מה שעושה סוגיה כבר הכנו את הקרקע לזה, אבל התנועה הבאה זה כמובן התנועה אל קימלה ודרבה מיניה ודוד קננו, ששם יש מרחב דיון מאוד מאוד מאתגר, הוא באמת מזמין מחשבה מאוד מזווית אחרת פתאום על כל הנושא הזה. זאת אומרת, איפה זה פוגש את הדיון שלנו היום ואת מה שאת המחשבות שהתחלנו להצמיח. בסדר? שיעור הבא, מה שאני מציע זה שביום שני, יום שני יהיה פה יום עיון. יום שני שיום עיון לזכר בן שגר, שהנושא שלו באופן מופיע הוא בסירות נפש. השיעור של הרב אורי יתעסק בשאלה של רודף קטן. זה סוגיה, זה סוף הסוגיה שלנו. ממש בסוף הסוגיה שלנו, אני מעריך שיהיה לזה גם הקשרים, אז זה משתלב טוב. אז ביום שלישי אנחנו נמשיך בעזרת השם. שיעור ביום שלישי, ושמישהו כבר יכול, מישהו שמתנדב לפתוח, יפתח. יש פה, אני חושב, שניים שעוד לא עשו את זה פעם. אנחנו שלושה כולם. מבטרים לו כי הוא פה רק שמיים.
מה עשיתם
איתי? אני נמצא פה, חוץ מהיום, כאילו עוד שמיים. אנחנו נסיים בעזרת השם בבא מחתרת ונתחיל רודף, אולי גם נזכה לסיים רודף עכשיו, לאחר זה יש לי איזה וורט, אני אראה אם הוא יעבוד. הייתה לי מחשבה לעשות בשבועיים שאני לא אהיה לעשות סמינריון ישיבתי בנושא מסירות נפש על רקע הסוגיה בגמרא, נראה אם מה אתם רוצים
לקרוא.
זה אומר לקחת את הנושא של מסירות